הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מה יש במקום? נוגה ואירן מדברים השקעות. בהגשת נוגה כנז ואירן בלטמן.
שלום לכל המאזינים, ותודה שחזרתם אלינו למה יש במקום. שלום לשותפי אירן בלטמן, שותף מייסד ויושב ראש משותף בחברת ניהול העושר, The Service.
על הנוגה מעניינים, השלומך. נוגה, גם חברתי, שוב אוהדת הפועל. אנחנו צריכים לדבר על זה, קרה משהו לפני איזה יום יומיים זוועה.
רק דברים טובים.
רק דברים רעים. לא חשוב, אנחנו ניכנס לזה בהזדמנות, זה יותר מעניין מהפודקאסט, לפחות בפי שתיים. To make a long story short, נוגה, מכירה את הדברים שאנחנו מדברים עליהם, דירקטורית בחברות רבות, ו...
וסתם שחיתי 20 פלוס שנה בשוק ההון, אה?
כן, נו, בכל זאת.
יאללה.
היום הולך להיות כיף. נוגה דברי.
בביצה כמו בביצה. אז נזכיר רק שבפרקים הקודמים, אנחנו, מה יש במקום? במקום השוק השכיר, בעיקר, ודיברנו על קרנות של חוב, וקרנות פרטיות שכירות ולא שכירות, ודיברנו על קרנות נדלן, ודיברנו על private equities, ודיברנו על הרבה מאוד דברים שאם לא שמעתם, אנחנו ממליצים לחזור לפרקים הקודמים.
המציג הינו זה שרוצה שתחזרו לפרקים הקודמים.
המציג הינו סחטן. ועל היום אנחנו נתקדם עוד שלב מה-VCs שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים לקרנות ה-secondary. אז אולי נזכיר קצת, ערן, נדבר על secondary למה, ואז נדבר קצת על מי זה קרנות ה-VC, ולמה הן צריכות סוג של זנב המשך secondary, למה הן לא מצליחות לעשות את הכל
לא,
בזמן.
לא, זה מעבר לזנב, אז אני אזכיר טיפה על קרנות ה-secondary שאנחנו דיברנו עליהן, ואחר כך נזמין ונכיר למאזינים שלנו את דרור גלס, גם חבר, ותכף נרים לו בקיצור, בסדר? אז אני מזכיר שהקרנות ה-secondary שאנחנו דיברנו עליהן, זה בגדול הקרנות הגדולות בעולם, בלי שמות, הקולרים, הדוברים, לקסינגטונים, זה חברות ענק שבעצם מייצרות נזילות לקרנות שאי אפשר למכור אותן, לקרנות לא שכירות. אם יש לגוף כמו הפניקס, כמו הראל, כמו כלל, כמו מגדל, קרנות מסוג private equity, דיברנו על זה בעבר, שבשואל, רוב קרנות private equity הם ל-10 שנים, לפעמים פלוס אחד פלוס אחד, ואם לפעמים אחד מהגופים הגדולים, רוצה להנזיל את ההשקעה שלו בגלל שצריך, בגלל שלוקחים ממנו כסף, בגלל שהשתנו לו הטעמים או 1001 סיפורים אחרים. יש קרנות מיוחדות שהן בעצם קונות את הקרנות, והקרנות האלה נקראות סקנדר. יד שתיים של קרנות, בדרך כלל אנחנו בדסרוויס מאוד מאוד אוהבים את זה, כי גם יודעים מה קונים, גם עושים את זה בדיסקאונט, אבל היום הסקנדר שאנחנו נדבר על הסקנדר היום, זה סקנדר מסוג קצת שונה. פה נכנס הסיפור של ה-VC, פה נכנס דרור גלס, מנכ״ל ובעלים של ISF, Israeli Secondary Fund. מה שלומך?
שמח להיות פה, תודה רבה על ההזמנה.
טוב שבאת, מה העניינים?
בסדר, מו, אני רק אתקן שאני שותף מנהל, ולא מנכ״ל ובעלים, אבל שותף מנהל.
תראה, אפשר תמיד למחוק את זה, זה לא בעיה. כן?
רק
אבל כנראה זה יישאר.
זה בסדר גמור.
חבריי המלומדים, תן לי רק, תבהיר לי משהו אחד, מאוד חשוב בראשית הדברים. כשאתה מדבר על secondary, האם אתה מתכוון שאני קונה את כל הקרן הישנה, או שאני קונה חברות מתוך קרנות שעדיין לא הגיעו לסוף דרכן, אבל הם באיזשהו שלב, שמסיבות כאלה ואחרות שתכף תסבירו אותם, אני כקרן secondary יש לי את האפשרות ל-pick and choose, נכסים.
אני אעשה את זה סדר, ואז דרור, שזה באמת אירוע קצת אחר, שזה אירוע טיפה אחר, הוא יסביר בדיוק מה העולם שלו ומה הוא עושה. אז אני אזכיר שקרנות סקנדרי, שוב, כמו השמות שהזכרתי קודם, הן לא עושות סטוק פיקינג, הן עושות אולי קרנות פיקינג. זאת אומרת, אם יש 200 קרנות שהפניקס רוצות למכור, קרן בשם קולר או לקסינגטון וכו' וכו', יקנו בגדול את כל החבילה, ייתנו לכל אחת מהקרנות איזשהו רייטינג, זאת אומרת, הנה קרן נהדרת שאני נורא רוצה שתהיה בפורטפוליו שלי, ניתן לה אפילו רייטינג של 100%.
כלומר, הם קונים החזקות.
הם קונים חבילה,
הם קונים החזקות של משקיעים בקרנות. תעשה לנו סדר, בשביל מה הבאנו אותך דרור?
זה הכי פשוט. אז קודם כל, שמח מאוד לומד להיות פה, ותודה באמת על ההזמנה. עולמות הפרייבט אקוטי, כשמם כן הם, זה מעשה, זה קרנות סגורות שמגייסות כסף לבין 10 שנים ל-13 שנים. הכסף בגדול נעול בתקופה הזאת, לא כולו, ואפשר אולי לדבר על המכניזם של הדבר הזה. רוב המוחלט של המשקיעים בקרנות האלה, זה קרנות או גופים
מוסדיים. זה משקיעים מוסדיים.
זה מוסדיים גדולים, כמו קרנות פנסיה, חברות ביטוח, בנקים גדולים, endowments של אוניברסיטאות, family offices גדולים, וגם wealthy individuals. מכיוון שאין שוק של מסחר במניות האלה, והמניות הן לא ציבוריות, או ההחזקות האלה בקרנות הן לא ציבוריות, אתה מעשה, שוק הסקנרי ייצר ומייצר איזושהי סחירות ביחידות השתתפות בקרנות. מה שקרה בשנים האחרונות, ולהבדיל מעולמות הפרייבט אקוטי, סקנדרי נעשה למעשה מאוד מאוד יצירתי, ולכל התעשייה הזאת של האלטרנטיבי מייצר נזילות, גם ברמת הקרן, גם ברמת ה-GP, גם ברמת החברה. זאת אומרת, קרן שהשקיעה בחברה, או משקיעים שהשקיעו בחברות פרטיות, גם הם זקוקים לנזילות, ואנחנו בעולם של הסקנדרי, למעשה עושה השוק, בשוק הזה הלא שכיר. האם זה בשוק הטכנולוגיה, או בשוק של הפרייבט אקוטי, אנחנו למעשה מייצרים שוק, בשוק הלא שכיר הזה.
אז בעצם, אם נלך אחורה, ונזכיר שהזהרנו חלק מהמאזינים שלנו, מהסיטואציה בהשקעה בקרנות לא שכירות, ותמיד אמרנו להם שכל הקרנות האלה אומרות, יש נקודות אפשר לצאת, אפשר למכור את ההחזקות, אבל הזהרנו, דקה, הזהרנו שזה שאומרים שאפשר לצאת, לא אומרים באיזה מחיר. ואז באים אנשים ואומרים, כן, ב-50 סנט על הדולר, אני אקנה את ההחזקה שלך באותה קרן נדלן, או מה שזה לא יהיה. אז אתה האנשים האלה שנותנים את ה-50 סנט על הדולר, ובעצם...
בדיוק לא. בדיוק לא.
אוקיי.
לא, זה לא האירוע, זה לא האירוע.
זה לא האירוע, כי אם אנחנו ניקח קרנות כמו בלקסטון, וקרנות כמו קרלייל, וקרנות כמו KKR, הקרנות, היחידות השתתפות בקרנות האלה שכירות לחלוטין, שחקני הסקנדרי, שערן פה הציג, כמו לקסינטון וקולר ואחרים, למעשה רוכשים בכל הקרנות האלה מדי רבעון, ויש תמחור מלא. אני יכול להגיד לכם היום שהדיסקאונט הוא בסביבות 6% ל-NAV. אם אנחנו מסתכלים בקרנות
אבל דווקא זה...
דווקא אתה מדבר אולי על חוב, הפרייבט אקוויטי שאתה לוקח...
בפרייבט אקוויטי, חברים, בפרייבט אקוויטי, המדיאן הוא בערך 94% לנב היום. אם אנחנו מסתכלים מיוני האחרון, זה בערך 94% לנב.
אז זה בעצם בגלל שגם יש תחרות בעולם הסקנדרי,
גם בגלל שיש תחרות בעולם הסקנדרי, וגם מכיוון שהשחקנים הגדולים האלה, יש איתם הרבה מאוד ניסיון, ואנחנו יודעים גם לזהות את התשואות הפוטנציאליות שלהם, ובנוסף, אולי תרצו להיכנס לזה, גם שחקני הסקנדרי, שהם מאוד מתוחכמים פיננסית, נותנים פה איזשהו, משתמשים גם בחוב בצורות כאלה ואחרות, מה שנותן להם למעשה בוסט לצורות שלהם.
אני מדבר בעיקר על קרדיט פסיליטי, שלא צריך כל רגע למשוך כסף מהמשקיעים, אלא שאפשר לעשות זה פעם בתקופה, ובינתיים לקחת איזושהי חתיכה מבנק, לתקופה שהיא בדרך כלל יחסית מאוד מאוד קצרה. זה חלק מהשיטות.
זה אחת השיטות, אפשר, אם תרצו, אפשר להחליט את זה.
אבל בו בכל זאת, אנחנו פה במה יש במקום, ואיך בוררים את הבמקום. כלומר, ממה בכל זאת הייתי צריכה להיזהר, או למה הייתי צריכה לשים לב, כשאני באה להשקיע בקרן סקנדרי. הרי הם לא כולם אותו דבר מן הסתם, ופה אתה...
פה יש משהו שאני חושב שגם דיברנו עליו בעבר, ודור אני מעריך שיואב את מה שאני הולך להגיד. יש מקומות שגם אם לוקחים קרן נהדרת, וגם אם לוקחים קרן פחות טובה, זה עדיין מקום טוב להיות פה. בעינינו, ב-The Service. Private Equity מסוג סקנדרי, גם אם המנהל הוא מעולה, אבל גם אם המנהל הוא ממוצע, כנראה יש סיכוי סביר מאוד שירוויחו פה הרבה כסף. בתחום של דרור, אני חושב שהמנהל הוא עוד יותר חשוב, כי אם המנהל הוא לא טוב ולא יודע לבדוק את החברות האלה, ולא, אני מדבר על החברות הקצת יותר קטנות, שזה לא לקנות חברה במיליארד, זה לקנות חברה בכמה מיליוני דולרים. אם המנהל לא יודע לעשות את החיתום הנכון ולא יודע להבין בתחום הזה, זה לא שאפשר להרוויח 15 או 12 או 10% פה אפשר צלש או תרש. ולכן
למה?
דווקא בסקנדרי.
אני רוצה אולי להרחיב בעניין הזה.
תסביר את זה, כי אני...
אם אנחנו מסתכלים בעולמות של ה-Private Equity, ובעיקר בבי-אוט, ההבדלים בין הטופ קוואטייל לסקנד קוואטייל, זה באמת לפעמים בשברי אחוזים. כשאת מסתכלת על עולם ה-VC...
אני מדבר בעיקר על הסקנדרי, כי הוא יותר מפוזר.
וכשאנחנו מסתכלים על עולם ה-VC, לצורך העניין, החשיבות של אנשים כמו ערן לדעת לבחור את המנהלים הנכונים, היא מאוד מאוד גדולה, כי הפער בין הרבעון העליון לרבעון השני, לא הרבעון התחתון, הוא מאוד מאוד מהותי. זאת אומרת, בחירת והיכרות עם המנהלים היא סופר קריטית להצלחה של אותה קרן.
כי הם מנהלים את, בסוף מי ב-VC הוא מנהל ובורר ובוחר את החברות שיהיו בתוך הקרן עם פינצטה, ושם הוא צריך עכשיו, להפגין מקצועיות, נכון. ולכן זה חשוב. עכשיו, השאלה מה ההבדל בין זה לבין מי שבוחר סקנדרי?
עכשיו, היתרון הגדול בסקנדרי זה שלמעשה יש לי כבר, אני השקעתי בקרן VC, זה למעשה איזשהו black box, והוא, אני לא יודע למה הוא הולך להשקיע.
בוא נסביר שלי מה זה קרן VC, רק תסביר באיזה מילה אחר
כך. אוקיי, אז בוא נגיד, קרנות ה-VC, וזה משתנה מטריטוריה לטריטוריה, אבל אנחנו מסתכלים על קרנות הישראליות, זה קרנות שגייסו כסף בעיקר ממוסדיים, בעיקר ממוסדיים זרים, זאת אומרת, אחוזים מאוד נכבדים, זה שחקנים זרים, גם חברות וגם מוסדיים, והם משקיעים בחברות טכנולוגיה, זאת אומרת, צריך באותן חברות, זה חייב להיות חברות שמפתחות טכנולוגיה.
והרעיון, סליחה שאני עוצר אותך דור, ב-VC שאנחנו מדברים עליו, אחרת למשל, שוב, סקנדרי וכולי, סקנדרי רגיל, פרייבט אקוויטי, זה שהוויסי בגדול רוצה לעשות 3 ו-4 ו-5 על הכסף. כי יש חברות שיצליחו מאוד ויעשו פי 10 על הכסף, אבל יש כמעט בוודאות חברות שיקשלו ויהפכו X ל-0. ולכן...
סטטיסטית סטארט-אפים זה 90%.
כן, אבל זה לא רק סטארט-אפים.
נכון, אז אני אומר, אם אתה מחמת את זה...
לא, אם אנחנו מחלק את הקרן בין קרנות growth לקרנות VC, קרנות VC למעשה משקיעות בחברות ב-early stage, כל החברות האלה מפתחות טכנולוגיה, חלקם deep-tech וחלקם טכנולוגיות אחרות, אבל המשותף לכל החברות האלה שברובן מפסידות כסף תקופה מאוד ארוכה. אם אנחנו מסתכלים על חברות ה-growth, זה חברות שמעשה יש להם כ-10 מיליון דולר וצפונה, זה סוג אחר של חברות וסוג אחר של משקיעים. הרעיון הוא ש-VC, לבחור את המנהלים, למעשה אתה בוחר למעשה אנשים שמספרים לך סיפור ולא יודעים, אתה לא יודע להגיד לא לגבי היכולות שלהם המניהוליות ולא היכולת שלהם באמת לבנות חברה. למעשה אתה לוקח פה סיכון גם של השוק, גם של היכולת שלהם פיתוח וגם ליכולת של הניהול.
אז אם אני מבינה נכון, VC זה סוג אחד של הקרנות שאתה קונה בדיסקאונט על הענב, בתור הפורטפוליו שלך. איזה עוד קרנות, איזה סוגים, האם יש הבדלים ביניהם, איך אתה בוחר אותם, כלומר איפה אני גם אבדיל והבחר את המנהל סקנדרי הטוב ביותר, האם יש גם סגמנטים בתוך הענף הזה?
אם שוק הסקנדרי התחיל בעולמות של הפרייבט אקוויטי, התחיל בשנות ה-80, העולמות של ונצ'ר סקנדרי לעולמות הטכנולוגיים התחילו רק ממש בשנים האחרונות. ולכן אנחנו עושים 3 סוגים של עסקאות. אנחנו קונים LP positions בקרנות, כלומר את המשקיעים בקרנות. אנחנו עושים רה-ארגון לקרנות קיימות, מכיוון שקרן קמה ל-10 שנים, ובפועל לוקח לה משהו כמו 17 שנים, ובנוסף אנחנו קונים החזקות מיעוט בחברות. אם נבין את הבסיס, הבסיס הוא שלבנות חברה בישראל, לוקח בין 8 ל-13 שנים, החברות האלה יגייסו 6 סיבובי גיוס, ולכן זה לוקח הרבה מאוד זמן, ולכן יש הרבה מאוד stakeholders שזקוקים לאיזשהו סוג של נזילות. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו מעשה בונים פורטפוליו, אנחנו קונים גם בקרנות החזקות, גם עושים ריסטרקצ'רינג לקרנות האלה, וגם קונים החזקות מיעוט בחברות. והתפקיד שלנו בסופו של דבר, זה להיות מסוגלים להעריך את ה-underline asset, את החברות עצמן. ואנחנו מעשה עושים בשנה מאות הערכות שווי, של חברות פרטיות בעולמות של הטכנולוגיה. וזה למעשה מאוד שונה מעולמות של הקרנות, פרייבט אקוויטי, כי שם למעשה יש חברה, יש לה ביזנס, יש לה רווחיות, אפשר יחסית בקלות להעריך את שוויה, כשאנחנו מדברים על העולם הטכנולוגי, מאוד 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 קשה, דורש מיומנות מאוד גבוהה.
אז אתה מדבר סקנדרי בעולם הטכנולוגי, השוק הזה, קרנות סקנדרי, יש גם בעולמות אחרים של נדלן?
יש, השוק הזה התחיל מעולמות של הפרייבט אקוויטי, עבר לעולמות של הנדלן, והגיע אחרון לעולמות של הטכנולוגיה. אנחנו מדברים, כל שוק הסקנדרי בעולם הוא סדר גודל של 200 מיליארד דולר השנה, זה מהווה סדר גודל של 1.8% מהאסט אנדר מנג'מנט בכל העולם, בעולמות של הפרייבט אקוויטי. אם אנחנו מדברים על עולם של ה-VC סקנדרי, אנחנו מדברים על פחות מחצי אחוז מסך הכל הנכסים המנוהלים בעולמות של ה-VC, וצריך להבין ש-VC הוא ה-second largest, האסט קלאס השני בגודלו אחרי בייאוט בעולמות של האלטרנטיב.
יש סטטיסטיקות על הביצועים של קרנות הסקנדרי?
בוודאי, קרנות הסקנדרי, אם אנחנו נסתכל גם מבחינת סיכון סיכוי, ההחזקות, זאת אומרת, התשואות של קרנות הסקנדרי ידועות כתשואות גבוהות, והן בצורה מאוד קונסיסטנטית, לאורך תקופת זמן מאוד ארוכה.
בוא נדבר שנייה אחת, גם על ההבדלים שלך, של משהו של הביזנס, מול פרייבט אקוויטי רגיל, דיברנו קצת. אבל אני רוצה ש... אני מעריך שרוב המאזינים לא יודעים מה שקרה בשנתיים, שלוש, ארבע האחרונות, בכל התחום הזה שקוראים לו סקנדרי, בטח ובטח בטכנולוגיה. אם פעם זה היה, אני יודע מה, עולם שקשה להיכנס אליו, עכשיו זה נהיה עולם קצת אחר. אני יודע מה, מהגדולים בערך, חצי מהכסף הולך מאוד מאוד לגדולים, אבל יש פה הרבה הרבה שחקנים שהם קצת יותר קטנים. אז בוא תנסה לייצר לנו איזה מסגרת לאירוע הזה.
שאלה מעולה, כי כל העולם הטכנולוגי משתנה לנגד עינינו.
ברמה של שנתיים, מזה, שלוש, ארבע.
זה מ-2022 בגדול, ואם אנחנו מסתכלים על העולם של ה-VC באופן ספציפי, האירוע של ה-VC, למעשה כל תעשיית הטכנולוגיה, כל התעשיית הטכנולוגיה ותעשיית ה-VC צמחו עם התפתחות התוכנה. זאת אומרת, ככל שהשימוש בתוכנה גדל ופיתוח תוכנה גדל, וזה נעשה באמת מלאכה מאוד מורכבת לפתח תוכנות מאוד מורכבות לארגונים, שוק שהיה מאוד, זאת אומרת, היה גדל, הייתי אומר, משנות ה-80 בצורה מאוד משמעותי, מה שעזר מאוד לגידול, זה היו קרנות ה-VC. מה שאנחנו יכולים לראות שבעולם ה-VC בשנים האחרונות יש concentration מאוד משמעותי, שחקנים כמו בנצ'מארק וגריילוק ושחקנים כאלה הפכו למעשה שחקנים מאוד מאוד גדולים, והם שינו למעשה לחלוטין את המודל העסקי שלהם. קודם כל הם כבר לא נקראים VC. דבר שני, הם נרשמו ב-RIA.
רגע, סליחה שאני אפריע לך, בוא נזכיר שהמודל העסקי שלהם היה כזה, יש לי 100 חברות, שתיים יהיו יוניקורן, או שלוש או ארבע, ואם זה מעולה אז חמש, שש, הרבה מאוד יפשטו את הרגל, ואנחנו מקווים לעשות 1.5-2 על הכסף בחלק גדול מהאחרות. זה פחות או יותר היה, בקיצור, 10% לוקח את כל ה-90% על הגב.
בגדול
זה
נכון,
היה בגדול פעם.
נכון. עכשיו, מה שקרה זה שהקרנות האלה נעשו מאוד מאוד גדולות, ולכן הם הרחיבו מאוד את הצ'רטר שלהם להשקעות, והם עושים גם בכל השלבים, כולל סקנדרי וכולל השקעות בחברות ציבוריות. שינה לחלוטין את המודל העסקי, גם של הקרנות וגם של העולם הזה, של קרנות ה-VC, ונוצר מצב שלמעשה לחברה פרטית היום, יש לה access לכסף בצורה בלתי מוגבלת, ולכן אין צורך להיות ציבוריים, אין צורך בלייצר לעצמם ליקווידיטי, כי יש ליקווידיטי בתוך השוק הזה, למספר חברות קטנות כמו OpenAI וכדומה.
דיברנו על זה בפרק הקודם דרך אגב, שבעצם יש בורסה שהתפתחה מעל הבורסה. אמנם זה בורסה לא רשמית, אבל היום בגדול דיברנו על זה שדיברנו עם בפרק שעבר.
נכון.
עם ברק סורני. כן, עולם אחר בלי... בחמש שנים האחרונות.
אותו דבר רק בלי רגולציה.
כן.
בלי שמישהו ישמור על משקיע קטן.
כן, זה גם לא מיועד למשקיעים קטנים.
גם משקיעים מתוחכמים כדאי שיגלו להם מה בדיוק קורה, ויתנו להם דוחות.
אוקיי.
יש פה בעייתיות, לא אנחנו...
אבל בסוף רוב השחקנים פה זה מפלצות.
מפלצות זה טוב, אתה יודע, הן גם לא באות בלילה.
לפעמים
זה מסוכן.
עכשיו תהיה, אני, ועכשיו מה שזה השפעה על ה-VC, זה מייצר מצב שלמעשה היום אתה או VC מאוד מאוד גדול, או שאתה VC מאוד מאוד קטן ומתמחה. למעשה כל האמצע כמעט ונעלם. עכשיו זה שינה בצורה מאוד משמעותית גם את כל האופי של המשקיעים בתעשייה הזאת, ופה אני יכול שוב, ערן כאחד המשקיעים שלנו, אנחנו למעשה בנינו פידר למשקיעים פרטיים שיכולים להשקיע בקרן כמו שלנו, שלא עומדים במינימום ולמעשה לא, אנחנו לא יכולים לטפל בהם. למעשה בנינו שותפות שמשקיעה אצלנו ומאגדת כמות גדולה מאוד של משקיעים.
עכשיו רק כדי שלא יהיה אחר כך קטיעות, אנחנו מדברים רק על קשיר, אין פה הצעה, גם ככה אפשר להיכנס. אז רק שהנה, כולם יודעים, היינו בסדר?
בואו אולי נדבר על הנושא של הסיכון. כשאתה משקיע בקרן VC, אתה מצפה לעשות בין 2-3 פעמים על הכסף, כאשר אתה לוקח...
כמה זמן?
שאלה מצוינת, אבל כמובן שהזמן הוא יחסית ארוך, אבל אתה לוקח למעשה בחשבון שכרבע מהקרנות לא מחזירות את מלוא ההשקעה שלהם.
לא מחזיקות את ה-X.
את ה-X, את ה-1X. כשאתה משקיע בקרן buyout, שזה קרן ברמת סיכון אחרת לחלוטין, אתה לוקח בחשבון שסדר גודל של 10% לא מחזירים את הקרן, את ה-1X שלהם. כשאתה משקיע בקרן growth לצורך העניין, אתה לוקח בחשבון שמשהו כמו 13% מהקרנות לא מחזירות את הקרן שלהם. כשאתה משקיע בסקנדרי, לא VC,
של פרייבט אקוויטי, מה שנקרא. פרייבט אקוויטי,
אתה לוקח סיכון של בערך 3% מהקרנות, לא מחזירות את הקרן שלהם.
אני רוצה לגלות לך, זה אפילו לא 3% מהקרנות, אם אתה מסתכל טוב, אני מדבר על הגדולות.
100%.
אם אתה מדבר על הסקנדרי קטן מתחת למיליארד, מיליארד וחצי, יכול להיות שזה 3%, הגדולות גדולות.
לא מפסידו כסף.
כמעט ואין דבר כזה.
אני מסכים איתך לחלוטין.
כמעט.
אני מסכים לחלוטין, והסיבה היא בגלל הפיזור.
בדיוק.
זאת אומרת שכשאתה משקיע בסקנדרי, וזו גם אחת הטענות של... זאת אומרת, אחת הדברים שאנחנו מבטיחים למשקיעים שלנו, זה שכשאתה משקיע בסקנדרי, להבדיל מ-VC, אתה מקבל חשיפה מאוד 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 גדולה. הצועות תהיינה מאוד דומות לתעשיית ה-VC, אבל בפרופיל סיכון משמעותית יותר נמוך. וזה למעשה האופרינג שלנו לתעשיית הטכנולוגיה. יש המון מקום להשקעות ב-VC, ו-VC טובים עושים תשואות מעולות, גם VCs ישראלים הטובים עושים תשואות מעולות, ולכן אתה חייב כמשקיע למעשה לעשות פיזור של הכסף, ולכן יש חשיבות מאוד גדולה אם אתה משתמש באדם מומחה בתחום שידע לבחור את המנענים ולפזר את הכסף שלך בין משקיעים שונים, אתה צריך להיות גם בפרייבט אקוויטי, גם ב-VC, אבל גם בסקנדרי, תמיד.
בסקנדרי, יכול להיות שאתה יותר מביא לי את הממוצע של ה-VCs, בגלל הפיזור הגדול בין כל הסגמנטים, כלומר את המדד, אם נרצה.
תראה, את יכולה לקרוא לזה את המדד, השאלה היא מה זה המדד.
השאלה אם יש מדד כזה.
זה בדיוק. המדד הזה הוא מאוד מאוד מורכב, מכיוון שאמרנו שיש פערים מאוד גדולים בין המנהלים השונים. אז איזה מדד את מסתכלת עליו? ובסופו של דבר, מה שאנחנו...
אז השאלה, אם אני דרך הסקנדרי יכולה בעצם להוריד לעצמי את הסיכון בבחירת VCs, ולקחת בעצם איזשהו משהו כזה של כמו מדד...
אני אעזור לך, כדי שלא יגידו שזה אתה.
לא, לא, בשביל... התשובה היא כן. לא אתה, אבל כמכשיר פיננסי, האם אני בסוף בסוף, בעוד עשור, יהיה לי ETF'ים על סקנדריז?
אז אני יכול לומר לך...
יש היום ETF'ים על כל דבר, כולל הכל.
אני יודעת, ולכן אני
כולל דברים הזיה של ההזיות, כן? אבל אני בכל זאת, במקום דרור אני אענה, כדי שהוא ירגיש יותר נוח. בוודאי שסקנדרי רמת הסיכון היא פוחדת, קוראים לזה פיזור, נגמר הסיפור. יש יותר פיזור, רמת הסיכון יורדת. עכשיו יש... יש עסקאות כאלה ויש עסקאות אחרות ויש קרנות כאלה ויש קרנות אחרות, אבל בקרנות האלה של ה-VC מסוג טכנולוגיה, ככל שהפיזור גבוה יותר, יש יותר סיכוי או יש פחות סיכוי להפסיד כסף. עכשיו נראה כמה מרוויחים. אני רוצה אבל ברשותך דרור, לעצור שנייה ולשאול משהו שדווקא קיבלנו, להפתעתנו, קיבלנו כמה שאלות אותו דבר ממאזינים. קח אותנו לסיבוב איך נראית בדיקת השקעה. זאת אומרת, זה משהו שמעניין משקיעים, שאתה מגיע אליך לשולחן איזה משהו, חברה כזאת או אחרת, מעבר לשם והלוגו, מה אתה בודק?
אין ספק שאצלנו, כשאנחנו מסתכלים על חברה, ואני תכף גם ענה לנוגה לנושא של קרן, מגיעה החברה, ברוב המקרים זה תהיינה חברות שלא מגייסות כרגע כסף. זאת אומרת שהן לא זמינות עבור ה-VC או ה-Growth, ויש שם מישהו שצריך ליקווידיטי. זה או יכול להיות 150 עובדים שצריכים ליקווידיטי עכשיו, או משקיעים מה-early stage שצריכים ליקווידיטי, ולמעשה בפועל אנחנו אימצנו את הניתוח השקעות בפריימרי לסקנדרי. כלומר, אנחנו פוגשים את ההנהלה, אנחנו לומדים את השוק שלה, אנחנו מדברים עם השוק, זאת אומרת, אנחנו מדברים עם סטייק הולדרס בשוק, ולמעשה עושים דיו דיליג'נס על אותה חברה. זאת אומרת, אנחנו מכירים את החברה, מחר אני מעביר לוועדת השקעות השקעה, אנחנו עושים עכשיו כמה וכמה השקעות בו זמנית, אנחנו מכירים את החברה היטב.
כלומר, בעצם ההבדל בין מישהו שמשקיע בחברה לבינך, זה שאתה לא מכניס כסף לתוך החברה, אלא אתה קונה החזקות של מנהלים או עובדים בחברה.
נכון, אבל יש פה עוד שני הבדלים נוספים. אנחנו גם באים בשלב מאוחר, כך שיש הרבה יותר דאטה, ויש לנו גם עוד משקיעים נוספים שאיתם אנחנו יכולים לדבר ולהבין את הלוגיקה למה הם ביצעו את ההשקעה.
זה עולם קטן העולם הזה, זה כולם מכירים את כולם.
כשאנחנו מסתכלים על קרן, זה נעשה הרבה יותר מורכב, ושם אנחנו, יש לנו ייחודיות מאוד גדולה, כי לצורך העניין בחנו כרגע, ממש לאחרונה, פורטפוליו של 3 קרנות עם 62 חברות, ולמעשה היינו צריכים לתת יחסית בזמן קצר הערכה מחיר לפוזיציות האלה. בפועל תמיד אנחנו מרימים מסך, זאת אומרת אנחנו מסתכלים על כל הפורטפוליו, לא חשוב באיזה קרן הוא, אנחנו, החוק של 20-80 עובד פה, זאת אומרת 20% מהחברות הם 80% מהווליו, ואנחנו מעשה לומדים את ה-20%, ואת היתרה אנחנו נותנים להם איזשהו ערך נוסף.
נסתם נמוך יחסית.
ונותנים מחיר. והיתרון המאוד גדול שלנו זה שמכיוון שאנחנו בתעשייה הזאת, כבר יחסית הרבה מאוד שנים, יש לנו את הדאטה בייס אולי הגדול בארץ, שעוקב אחרי למעלה מ-6,500 חברות, אחרי כל קרנות ה-VC.
רגע, אבל אתה לא משווק.
אנחנו לא משווקים. אסור לנו לשווק.
לא, אי אפשר, אי אפשר, לא, לא. לפי מה שהבנתי מהרן, אי אפשר לקרן הספציפית שלך, אי אפשר להיכנס.
אבל אני אומר, הרעיון הוא שיש לנו, אנחנו צברנו הרבה מאוד דאטה, והרבה מאוד מידע, כך שכשאת באה, גם אם את עובדת של חברה ביוקנעם, והמחזיקה 0% מהחברה, עדיין יש לנו הרבה מאוד דאטה עוד לפני בכלל שהגעת אלינו למשרד.
דרך אגב, שלקוחות שלנו באים אלינו, ופה ושם יש לקוחות שהם בתחומים האלה של הטכנולוגיה, ויש להם חברות, והם שוקלים להנפיק, או לא להנפיק, או באיזה שלב, וכו' וכו'. אני פעמים רבות מרים טלפון לדרור. יש סיכוי לא רע.
שהוא מכיר,
יסכים לקנות, אני לא יודע, אני לא יודע אם אני מוכר, אבל הוא מכיר, הוא יודע, יכול להיות שיש מתחרה שבדיוק את זה צריך. סוג של בנקאות להשקעות במרכאות, אבל בסוף הכל מתחיל ונגמר בידע. ידע
אמרת קודם
וקשרים.
אמרת קודם שיש תחרות גדולה בין קרנות הסקנדרי בעולם, ולכן המחירים, הדיסקאונטים הם יחסית...
זה בעולם של הפרייבט אקוויטי.
אבל ב-VC
זה אין? ב-VC זה ממש, זאת אומרת, יש פה אנומליה okay. מאוד, מכיוון שחסם הכניסה הוא מאוד מאוד גבוה, קשה לעשות סקנדרי בישראל, ואני יכול להגיד גם בכלל בעולם, בעולמות הטכנולוגיה, אתה צריך לבנות למעשה גם את הדאטאבייס, והיכרות של החברות,
ולא נב של חברת
אותך,
נדלן עם בדיוק, משרדים להשכרה.
בדיוק.
שגם זה לטים לא כזה פשוט לבדוק, כן? אבל
זה לא
זה
פשוט
יותר
לבדוק,
קל.
עכשיו גם צריך לזכור שבכל עסקה כזאת צריך לאשר אותך. זאת אומרת שאו אם אתה עושה השקעה בחברה, או השקעה בקרן, מישהו צריך לאשר אותך להחליף את בעל המניות הקיים.
כן.
ולכן אתה חייב לבנות את המוניטין שיאפשר לך להיכנס לאותם חברות ולאותם קרנות.
יש פה עניין של, בעיקר בשנים האחרונות, הרבה מאוד אנשים נהיו עשירים על הנייר. זאת אומרת, חברות שהנפיקו, אני מדבר בעיקר חברות טכנולוגיה, פתאום לא רק ההנהלה הבחירה, גם ההנהלה, זאת אומרת, גם דרג הביניים, ולעיתים אפילו מזכירה ג' פתאום רואים הרבה כסף בגלל העניין של האופציות. אז זה נורא נחמד להיות מיליונר, אבל שאין לך כסף למכולת, זה קצת יותר קשה, דיברנו על זה גם בעבר, ולכן חייבים אירוע שקוראים לו, בהרבה מקרים, באירוע שקוראים לו סקנדרי, שהוא יכול לתת להם גם את הכסף הזה, מה קורה? הנחה קטנה, ואז תקבלו את הכסף. וזה אירוע יחסית חשוב.
אתה נכנס פה, אתה מתפרץ לדלת פתוחה בנושא שהוא מאוד קריטי, ואני חושב שזה חלק מהבגרות של השוק, שעדיין בישראל אנחנו lagging behind ארצות הברית. בגדול אתה גייסת, אתה כמשקיע השקעת בקרן, וההבטחה שלהם שהם מסיימים את זה בעשר שנים את הפרק הזה. אתה היום משקיעים מצפים שהקרנות יאפשרו להם לממש את ההחזקה הזאת במהלך תקופת הזמן הזאת. ופה נכנס מעשה שוק הסקנדרי, ואני חייב לומר שמעשה, אם אנחנו מסתכלים בעולמות של פרייבט אקוויטי או VC בעולם, הקרנות האלה מבינות שהן אסט מנג'ר והן צריכים להחזיר כסף למשקיעים, ולכן הם משתמשים בשוק הסקנדרי כדי להנזיל את ההשקעות שלהם ולהחזיר את הכסף למשקיעים.
גם לרוב הקרנות האלה יש בסוף איזה כמה גופים גדולים ששמו הרבה כסף, וגם לגופים הגדולים האלה יש לקוחות.
נכון.
שרוצים, בסוף כולם רוצים להתחבק עם כסף. דור, תן איזה דוגמה אחת, אתה לא חייב עם שמות, אבל אם בא לך גם כן, עוד פעם, כי אי אפשר בדיוק להיכנס, לאיזה בדיקה מעניינת שעשית על איזושהי חברה כזאת או אחרת, אתה רוצה שהיא תתחיל בפי, שתתחיל בפי, אם אתה לא רוצה, אז שהיא לא תתחיל
אני
בפי.
אני רוצה חברה שלא הסכמת לקנות את המניות של העובדים.
אבל פה בלי שמות.
בלי שמות.
בוא נעשה ככה, אני אתן לכם שתי דוגמאות של עסקה שעשינו, ועסקה שלא עשינו. אני שמח לעשות, יש הרבה עסקאות גם וגם. עסקה שעשינו, למעשה זאת חברה בעולמות של האי-קומרס, שעושה מאוד 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 יפה. היא מובילת שוק בארצות הברית. מוכרת בלמעלה מ-200 מיליון דולר, ושם עשינו עסקה ל-133 עובדים. זאת אומרת שהנהלת החברה, ביוזמתה של החברה, למעשה אמרה, חברים, אנחנו מבינים שאנחנו פה לטווח מאוד ארוך, אנחנו מאפשרים ומנהלים את התהליך, ומאפשרים לכל עובד שרוצה למכור עד איקס אחוזים מההחזקות שלו, שהם וסטד, ופה יש קונה. קוראים לו Israel Secondary Fund, אם אתם רוצים תמכרו להם, וזה נעשה בשיתוף פעולה מלא עם החברה, וזה דבר שהוא סופר קריטי מבחינתנו, זה לעשות את זה בשיתוף פעולה מלא עם החברה.
אתה חייב, לפי האישורים שהצגת שאתה צריך.
נכון, אנחנו גם צריך לזכור שאנחנו...
לא, לפעמים יש גם unvested, זה לא חובה, זה עדיף.
זהו, זאת הייתה השאלה.
אנחנו קוראים רק את ה-vested, ורק אחוז קטן מה-vested equity, כדי להשאיר...
רגע, תסביר בבקשה מה זה vested ומה זה unvested.
עובד שנכנס לחברה, בדרך כלל מקבל אופציות ל-4 שנים, שהם אחרי 4 שנים למעשה מממשים את כולם, וכל שנה יש לו, נניח לצורך העניין, 25%, שזה נקרא וסטד, שהוא יכול לממש.
יכול לממש.
כן. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על חברה שלא עשינו, חברה מצוינת בעולמות של הסייבר, שלא מתחילה בפי.
לא, פי זה עסקה שכן עשיתי.
אז, ושם, החברה בתקופת 2021 גייסה בשוויים לא סבירים. הם גם מבינים שהם גייסו את זה בשוויים לא סבירים. הרעיון היה לעשות עסקה של 50 מיליון דולר לכל ה-140 עובדים בחברה. כמובן להנהלה וקצת משקיעים. ושם היה לנו... החברה הייתה מעולה, הנהלה מצוינת.
אבלואציה.
המחיר.
המחיר היה פשוט, יש לנו פער במחיר. ואני יכול לומר לכם שאתמול במקרה פגשתי את אחד מחברי ההנהלה, הוא הזכיר לי את זה שזה לפני שנה וחצי, זה היה הדיון. ואתמול הוא שאל אותי אם אנחנו נהיה מוכנים לעשות את זה שוב באותו מחיר שלפני שנה וחצי.
והתשובה היא, אולי.
אפשר לבדוק.
יכול להיות, אם יתקדמו וזה, אז זה רעיון.
גם בתחום הזה יש הרבה תסכול, אני לא צריך שאתה תגיד, אבל לבדוק חברה, ועוד חברה, ועוד חברה, ועוד חברה, ובסוף, אם הוולואציות הן גבוהות מדי, אז החבר'ה עובדים בקיצור על פריילוף,
עלות שקועה גדולה, וזה הרבה... אגב,
זה תלוי בתקופות, זה מקרו, זה הרבה יותר ממיקרו, זה עניין של מקרו, שכל אחד חושב שיש לו רעיון, ואחרי 10 דקות החברה שלו שווה 2 מיליארד, לפעמים הוא צודק, אבל ברוב המקרים הוא לא צודק.
אבל מה שתיארת פה זה לא בעיה כולם... של חברות השקעה בכל העולם, ותמיד אתה משקיע המון זמן בלבדוק חברה, וקשה לך בסוף להחליט שאתה לא מוכר, זאת אומרת שלא קונה אותה.
החוק שלנו, אנחנו, יש לנו קשה. KPI, שאנחנו תוך שבועיים צריכים להגיד go no go בגדול. זאת אומרת, אם זה no go, אנחנו רוצים להגיד את זה מהר. ולכן אנחנו משתדלים במהלך שבועיים, שלושה, יחסית מהר, כדי לא לבזבז את הזמן. ומעשה, בזבוז הזמן...
לא להיקשר רגשית לחברה.
לא להיקשר רגשית, וגם חלק מהעניין זה שאנחנו רואים דיל פלו מאוד מאוד גדול, את מה שהוא לא רלוונטי ואנחנו לא רוצים לעשות, בוא נחתוך אותו מהר.
כמה אנשים אתם?
אנחנו 14 איש.
הרבה עבודה, טוב שיש AI עכשיו.
כן, דרך אגב, אולי גם על זה צריך לעשות איזה, לא פרק, אלא שתי סדרות, מה שנקרא.
יש כל כך הרבה על מה לדבר, וכל כך הרבה לאן לקחת את זה פה, כי בדיוק מה שנכנסנו עכשיו, של מה המשמעות של זה לכל אותם חברים צעירים ברוטשילד, שרוצים להיפגש עם הכסף שלהם.
רגע, נוגה, אני עוצר אותך שנייה אחת, כי יש לי עוד משפט של 20 שניות, ואז ניפרד ונעשה את זה יפה. גם דרור מבין, ואנחנו בתור דה סרוויס, אנחנו מבינים שהעולם הזה זה עולם חשוב, אבל זה עולם משלים. שוב אנחנו באירוע שקוראים לו מה יש במקום, יכול להיות שמתוך 100 שקלים שלי, כמה שקלים צריכים להיות אצל דרור, אבל בוודאי שזה החלק, זה מאוד לא החלק הארי של התיק, זה אירוע משלים להשקעות אחרות. זהו, זה מה שאמרתי. למה את לא נפרדת יפה מהמאזינים?
אז חברים.
וגם מדרור.
אין, הוא מנחה אותי ללא הרף.
מנחה המנחה.
כן, אז באמת שמחנו להיות כאן שוב. ומאוד מאוד מודים לדרור שאיר את עינינו. כל מי שיש לו החזקות בחברת סייבר שהוא עובד, והוא רוצה להיפגש עם כסף, תחלמו על דרור בלילה.
לא בטוח שזה מה שרצית, שזה הסיכום.
תחלמו על דרור, תתקשרו לאירן, הוא ישיג לכם אותו בטלפון.
תודה, לא. אז תודה לכולם.
טוב, דברו איתי, אני לוקח את המלט תנועה.
תודה רבה רבה על ההזמנה, היה כיף לדבר איתכם.
ביי ביי.
תודה לכולם, להתראות.
מה יש במקום? נוגה ואירן מדברים השקעות. בהגשת נוגה כנז ואירן בלטמן. הפודקאסטים של 103 FM.